בכניסה לכל הנושא הזה של יום העצמאות, קדושת יום העצמאות, אז מוכרחים לציין ולהקדים שמאוד בולט בציון זמן הזה של יום העצמאות, ושמדובר פה בשונה משאר החגים במציאות שאנחנו מודים לקדוש ברוך הוא, כמובן על הקמת המדינה שהייתה לפני 66 שנים, ויחד עם זה יום העצמאות הוא דבר שכל שנה בשנה, יום ליום יביע עומר, זוהי מציאות שממשיכה והולכת, מתרקמת והולכת, וזה חלק מהסדר. זאת אומרת, אנחנו לא מציינים ומתייחסים ומודים לקדוש ברוך הוא ביום העצמאות רק על המציאות שהייתה אז. בכל החגים זה ככה, אנחנו אומרים בימים ההם בזמן הזה עשית לאבותינו, בימים ההם בזמן הזה אומרים בפורים, הערת הזמן מתחדשת בכל כל זמן מאיר מאיר במועדו. זאת אומרת, ברור שבפסח אנחנו חשים את הערת הפסח, ובחנוכה הערת החנוכה, אבל בכל אופן לא מדובר על מאורעות שממשיכים להתרחש ומתחדש ולהוסיף, אלא מדובר פה באור גנוז פנימי שמדי שנה בזמן המתאים הוא מאיר ומחדש מלקוחות אצלנו. פה אנחנו מדברים, וככה גם מוכרחים להסתכל על עצמאות מדינת ישראל כחלק מתהליך, ותהליך שלמעשה אולי, וזאת השאלה שצריכים לשאול, אולי לא התחיל בהקמת המדינה, התהליך הזה לכאורה התחיל יותר מוקדם. ויותר מזה עולה השאלה, אפילו אם אתה מתרכז במלחמת השחרור, ואתה בא ומציין ומודה לקדוש ברוך הוא על הניסים שנעשו לנו במלחמת השחרור, אז הרי לפי זה לא צריך היה להיות אותו יום מיוחד, יום ה' באייר, כיום שבו מציינים. אולי היינו צריכים לציין את יום סיום המלחמה, שאז באמת התברר שניצלנו מאותה סכנה איומה שהייתה משבע שבעה הצבאות, הצבאות הרע ומיליוני האנשים שסיכנו את המציאות שלנו. ועד רבה, אפשר לומר שהמלחמה התעצמה בעיקר בעקבות ההכרזה על הקמת המדינה. אם כן, צריך להבין באמת באופן יותר עמוק את המשמעות ואת החיוב הודעה המיוחדים שיש לנו ביום העצמאות. אני רוצה לומר לכם שלפני דור או שניים היו לא מעט רבנים, הרבה רבנים, שהרגישו צורך להודות לקדוש ברוך הוא ביום העצמאות, להודות על הקמת המדינה, ובפה מלא אמרו שמדינת ישראל ראשית צמיחת גאולתנו. בכל זאת היה הבדל תהומי בין הגישה של הרב ציודה ובין הגישה של שאר הרבנים. ובזה בעצם אנחנו יכולים לשים את האצבע במאמר הזה שנמצא פה לפנינו, ולהבין מדוע הוא בנוי כך. בעוד שהגישות האחרות פשוט להם שאנחנו צריכים לפקוח את העיניים ולראות את הניסים הגדולים ואת שלשלת המאורעות המופלאה שדרכם הוקמה מדינת ישראל. החיוב הזה הוא חיוב שיש מה לפתח אותו עוד ועוד. כמובן שאם אנחנו בעצם תופסים את הסיטואציות השונות במלחמת השחרור עצמה, את המצבים הבלתי נתפסים שעומד איזה נער עם בקבוק מולוטוב ויכול לעצור הסתערות של שריון סורי וכולי, ובכל מיני אמתלאות יכלו קומץ של חיילים להשתלט על מקומות גדולים וכולי, ואין ספור דוגמאות שאפשר להסתכל על הזירות הקרב השונות של מלחמת השחרור ולראות באמת איזה מין פלא הקדוש ברוך הוא מגלגל. ופלא שקדם זה עצם ההסכמה הלא כל כך מובנת מאליה של אומות העולם, פתאום כן להכיר בכך שמגיעה לעם ישראל מדינה. עד היום אולי חלק גדול מהם מצטערים על זה, או שהיו אומרים ששני הארגונים הגדולים שהצליחו מדינות העולם להתאגד בסביבם לא קמו אלא למען עם ישראל. היה חבר הלאומים אחרי מלחמת העולם הראשונה, כמו שאומרים, ברברו שם הרבה דברים. הדבר הכי חשוב שהצליחו לעשות זה הצהרת בלפור, זה אחרי מלחמת העולם הראשונה, הסכמה בעצם על המנדט הבריטי על מדינת ישראל. ואחרי כן הוקם האום, ומאז עד היום אנחנו יודעים שלא עושה הרבה, חוץ מאותה ההסכמה הבינלאומית שממנה הוא לא יכול לחזור, שמדינת ישראל קום תקום. ודאי שהדברים האלה מופלאים ומופלאים הרבה יותר כשאנחנו רואים את השואה הנוראה ואת כמעט חורבן עם ישראל כמה שנים קודם, וזה לא היה רק מחשבה של איזה אומה מרשעת אחת, אלא בסופו של דבר באירופה היו לא מעט עמים שממש שיתפו פעולה, וגם העולם כולו באיזושהי שתיקה. והנה פתאום אנחנו ממש יוצאים ממוות לחיים באיזשהו הנף אלוקי מופלא ביותר. אז זה בעצם מימד הניסים. מימד הניסים כחלק מתהליך גדול, ממושך יותר, שהנה העם יוצא מתוך מקומות הגלות ומתקבץ והולך ומתחילים להפריח שממות וכולי. כל מי שלמד את ההיסטוריה של המדינה הקטנה הזאת, איך פה מהמדבר בעצם צומחת אחת המעצמות הגדולות בעולם לאט לאט, אז מבין שפה בעצם זה לא תהליכים רגילים. אפשר להסתכל לפעיליות של הדברים ולהתמלא שמח ועודה לקדוש ברוך הוא, וכך צריך לעשות. וכל שנה ושנה אנחנו צריכים להסתכל על זה יותר. נכון שמי ששומע את התקשורת בדרך כלל, מה שיכולים לספר זה כל מיני בעיות, כל מיני טקלים. הם לא מספרים שהחקלאות מתקדמת והתעשייה מתקדמת, זה לא מספיק מעניין. צריך לספר שקרה משהו חס ושלום. אז זה בדרך כלל יותר משחיר את התמונה, כן מתעצמת והולכת כאילו כבר באיזה דבר טבעי, שהמקום שלנו בכלכלה העולמית והעוצמה שלנו מתעצמת והולכת כל הזמן. אבל זה לא העיקר של המאמר פה לפנינו, וזה מה שהרצידה כאן מניח על השולחן. הדבר המימד שאנחנו פה שמים כמרכז ביום העצמאות זה לא המערכת הניסים המופלאה, אלא הרב צבי יהודה מדבר על סדרים, על הלכות ועל מהויות שהשתנו דווקא בה' באייר עם הקמת מדינת ישראל. צריך להפנים את זה וצריך לתפוס את זה, זה לא מימד כל כך גלוי, אבל הוא בעצם נמצא בנשמת הדברים. הוא מסביר את כל הניסים, הוא נותן לכל מה כל המהפך שעם ישראל עשה במאה השנים האחרונות, נאמר 150, באור אחר לגמרי. מה נולד פה, מה נהיה פה, ההבדל מגלות לגאולה מונח רק לפי ההסברה שהרב צבי יהודה כאן פותח לפנינו פה במאמר. אני מניח שהרבה מהיושבים פה כבר פגשו את המאמר הזה, את תוקף קדושתו של יום עצמאותנו. אני בכל זאת אקרא חלק ממנו ואסביר, ונרחיב בעזרת השם גם משאר מקומות. אז יש לכם את הדפים המצולמים או את הספרים. קיימה לנה הלכה הפסוקה קובעת את חיובה של מצוות יישוב ארץ ישראל בתור מצווה של תורה. הלכה זו בתור נוהגת גם בזמן הזה, נקבעה בשולחן ערוך אבן העזר סימן העיני, על פי המשנה שסוף מסכת כתובות, כי כופים בני המשפחה זה את זה לעלות לארץ ישראל. זאת אומרת, כבר אנחנו מתחילים לראות שמצוות יישוב ארץ ישראל היא קודם כל מצווה גם בזמן הזה, והיא מצווה שחורגת מהפרופורציות הרגילות שהיה מתאים שיהיה למצווה מעין זו. כמו שאנחנו רואים פה, כופים בני המשפחה זה את זה לעלות לארץ ישראל, על המצווה הזאת בעצם יש מחויבות של האיש כלפי אשתו, האישה כלפי בעלה, לעלות עם מרחקים בחובה הזאת, היא חובה דורשת מאוד. הפטור היחידי שמצאו הראשונים זה מתי שהסוחרים, נגיד, הוא מסוכן, אז אמרו מתי שהסוחרים מפסיקים לנסוע, להפליג בים, אפילו כשמפסידים כסף, אז נאמר אפשר למצוא פטור בעלייה לארץ ישראל. כך מסכם שם הפתחי תשובה בסימן ה-ה. מפורש שם במאסף למחנות הפוסקים בפתחי תשובה, כל הזמנים שווים לקיום מצווה זו, כן מבואר מכל הפוסקים ראשונים ואחרונים. עדיין אנחנו לא הבנו את הנקודה. היסוד העיקרי לקביעת הלכה זו, הלא הוא בדברי אביהם של ישראל, כן, הכינוי של הרמב"ן, בשגת אריה, שהוא קובע בבירור בהוספותיו לספר המצוות מצוות עשה ד', זוהי מצווה שתורה במניין תרי"ג המצוות. שלוש פעמים הוא חוזר ומדגיש שזוהי מצוות עשה קיימת בכל הדורות, ואל תשתבש ותאמר שהיא מצווה רק לאותה שעה ראשונה שכיבוש הארץ בדעות הפוסקים, אלא קיימת גם לזמננו. בדעות הפוסקים המובהקים אין שום חולק ומרער על דבריו אלה של הרמב"ן, חוץ מהשגת המגילת אסתר שם בספר המצוות, שאין להשוות את חשיבותו לחשיבותו של הרמב"ן. הפתחי תשובה נאסף שם הרבה ראשונים ואחרונים שמסכימים עם הרמב"ן, ומה שהרמב"ם לא מנע את מצוות יישוב ארץ ישראל, כידוע הסברים שונים יש לזה, בראשם ההסבר שמצוות יישוב ארץ ישראל מצווה כללית, וכמו שאנחנו רואים ברמב"ם שבעצם יש לרמב"ם הלכות מלך, מלך המשיח הוא בעצם מחזיר את זה תפקידו להחזיר את השליטה של עם ישראל בארצו, וכל הגדרת המלכות והיא שורש לכל, היא בעצם מציאות משיח, כן, היא הדבר, היא בעצם המסקנה של כל יד החזקה. ברור שלפי הרמב״ם כמילתא דפשיטא כל הסדר, הרמב״ם הרי מסדר את כל התורה והמצוות כפי שהדברים קיימים בזמן שבית המקדש היה קיים, וכל אחד מבין שכל המערך הזה הרבובו לא יכול להתבצע בכלל בלי ארץ ישראל. השאלה כאילו מתחילה בפוסקים מקצרים כמו השולחן ערוך כאלה, שאוספים את המצוות שמתקיימות בזמן הזה, אז אולי אפשר להסתדר בלי ארץ ישראל. המצוות השלמות, עם ישראל מתכונת השלמה שלו, ואנחנו לא יכולים להבין את כל המהלכים בלי ארץ ישראל כמובן. אני קורא עוד כמה שורות, אני רוצה לחדד פה משהו שלא מספיק מחודד פה. כת כתוסות בגיטין ח' בבא קמא, קונה בית או שדה בארץ ישראל, אפילו בסוריה, כותבים עליו שטר קנייתו אפילו בשבת באמירה לנוכרי, כי משום מצווה אחרת לא היינו מתירים אמירה לנוכי אם לך דאורייתא. אפילו משום מצוות מילה, אפילו מצוות מילה שיש בה כרת, לא מתירה אמירה לגוי לצורך המצווה הזאת, חוץ אמירה לגוי בדאורייתא, כן, חוץ ממצוות יישוב ארץ ישראל. אבל זה המשפט שהוא רוצה לשים עליו את הנקודה. אכן ההגדרה היסודית של מצווה זו, הלא היא מפורשת בדברי הרמב"ן שם, שלא נעזבנה ביד זולתנו מן האומות או לשממה. ברור ומוסבר שם כי עיקר המצווה הוא כיבוש הארץ, וממנה נמשכת מצוות הדירה בארץ והפלגת חשיבותה בדברי חכמנו זיכרונם לברכה. הנקודה הזאת נקודה מאוד מרכזית. בסוף כתובות יש שם כמה דפים, הגמרא מאוד מפליגה בחשיבותה וערכה של מצוות יישוב ארץ ישראל, הילוך 400 בארץ ישראל, אפילו להיקבר בארץ ישראל, חשיבות עצומה. עם כל זה, הגמרא הזאת מדברת עדיין ביחיד שעולה לארץ ישראל בכל תקופות הגלות. ההגדרה הזאת של יחיד שיכול היה לגור בחוץ לארץ והוא עולה לארץ ישראל, כמו הרמב"ן בעצמו, או כמו הכוזרי, כשהוא עולה לבד, שעם ישראל כולו לא עולה, זה אפס קצהו מהמעלה של כיבוש ארץ ישראל. כיבוש ארץ ישראל פירושו שעם ישראל כאומה מקבל לידיו את השליטה על ארץ ישראל, ועם ישראל שולט על ארץ ישראל כאומה. זה לגמרי לא משתווה. אחד מהאחרונים נתן לזה בפרופורציות, מה היחס בין העלייה לארץ בכל הזמנים לבין כיבוש ארץ ישראל. כלומר שהיחס של זה זה כמו היחס שבין המצווה לאפות מצות לפסח לבין לאכול מצות בליל הסדר. שזה הכשר. התכלס זה שעם ישראל כאומה ישלוט בארץ ישראל. עד כדי כך שהייתה מחלוקת בין האמוראים, אולי מפורסם, כן, הגמרא הזאת, שרבי זיירא משתמת, רבי זיירא מרבו רב יהודה, לעלות לארץ ישראל. רבי זיירא התחמק, לא נפרד מרבו רב יהודה, כי הוא, למה? כי רב יהודה אמר שאסור לעלות לארץ ישראל בזמן הזה. בבל היובו ושם היו. מסביר הרב, מה רב יהודה סבר? רב יהודה סבר שלא יהיה משיח, שעם ישראל לא יחזרו לארץ ישראל? ודאי שכן. אז אומר רב יהודה, מחכים, מחכים עד שעם ישראל עולה כולו. אם הקדוש ברוך הוא גזר שאנחנו צריכים להיות פרק זמן בחוץ לארץ, אז כי יש לזה איזה שליחות, זה מתקן משהו, אז כולם צריכים להיות כפופים למילוי התפקיד הזה. רק לבוא העת, עם ישראל כולו לוקח את הרגליים ועולה ככלל. יחידים אין להם בכלל מצווה, כל עוד אי אפשר לקיים את המצווה על ידי הכלל, כל עוד אי אפשר לכבוש את ארץ ישראל, כל עוד ארץ ישראל בשליטת גויים, אז אין ערך ליחיד שעולה. והלכה כמובן לא כרב יהודה, הלכה כרבי זיירא, שדווקא משום שהעוצמה של, והמרכזית של ארץ ישראל היא כל כך גדולה, ואנחנו ממשיכים כל הזמן לצפות ולהתפלל, אז מתוך זה יש גם ערך שגם בזמן הזה יחידים יבואו ויעלו, כי זה נטף וזכר מהמציאות השלמה. אבל ודאי שכל זה לא משתווה. מה שאנחנו היום זוכים, היום לגור בארץ ישראל זה מדרגה אחרת, משום שכרגע ארץ ישראל היא בשליטתו של עם ישראל. לא נעזבנה ביד זולתנו מן האומות או לשממה. הרמב"ן על הגמרא, הוא קורא לזה, למה כותבים על עוונו אפילו בשבת, משום שאסור שתהיה ארץ ישראל חרבה. כי להפקיר קרקע על ידי גוי זה חורבן. ושקרקע בארץ ישראל הולכת ליד יהודי זה בניין. ודאי שעם ישראל כולו זוכה בארץ ישראל, זה בניין שלם. אז הרב מעריך פה, רב ציודה, שאומנם ארץ ישראל כולה עדיין לא שלנו, אבל היסוד הונח. ארץ ישראל נמצאת בשליטתנו. אנחנו יודעים שארץ ישראל היא יסוד לכל התורה כולה. קדושת ארץ ישראל מפורסם, כוזרי, הרמב"ן. ארץ ישראל היא יסוד היסודות. הכוזרים ממש מפליג ומקדים את כל הדיון, כל הדיון בין יצחק בין יעקב ועשיו, בין יצחק וישמעאל, כל ההמשך כאילו, מי ימשיך את האבות, פירושו מי יזכה בארץ הארצות, מי יזכה בארץ ישראל, מי, כי ארץ ישראל היא נשמת המציאות. אומר הכוזרי, יונה הנביא בורח מלפני השם, כי הוא יוצא מארץ ישראל. בזמן שהייתה נבואה, בזמן שהיה רוח הקודש, אז ממש הרגישו באופן מוחשי שכאין הקדושה שהייתה בבית המקדש, בעצם בחינה זאת של נבואה ורוח הקודש היו עופפים את ארץ ישראל כולה. אז ברור שאנחנו זוכים לחזור, מחזיר שירתו לציון, מחזירים את כל המציאות הזאת חזרה להיבנות באופן מוסדר ושלם. מכאן הרב צידה עובר לחלק האחר. חלק ב' עוסק במשהו אחר. וצריך להבין באמת את הקשר של שני החלקים, כי זה גוף העניין. כמו שאמרו חכמנו זיכרונם לברכה, הנפלאות הזכייה להגיע אל מקומנו זה, שהוא דוכתא דמשה ואהרון לה זכו, כן אנו עומדים עתה, נפלאות זכייתנו להגיע כאן אל זמננו זה, שכמה גדולים וקדושים לא זכו לו. כמו כל נעימות גורלנו ברומות הבחירה האלוקית בישראל, הקבועה ביסוד מהלכם של דורות עולם ואדם, כן החלטיות גאולתנו המופיעה עלינו ועל ידינו, מתוך הקץ המגולה וכל תוצאותיו ומסיבותיו, שלשלאות נפתוליו ומכשיריו, הרוחניות והמעשיות לישראל ולאומות, בין שהיא מובנת לנו ומוסמכת מאיתנו, בין שאינה מובנת לנו ומוסמכת מאיתנו, מת השם הייתה זאת, היא נפלאת בינינו. כן, זה סיכום של מה שאנחנו זכינו, מה שדורות אחרים לא זכו. יש פה בעצם התהליך הזה, תהליך של הפסק הגלות והתחלת הגאולה. יש פה יסוד של הגאולה השמיימית. הדברים האלה צריכים להבין מה היחס שלהם לכל המערכות המתקדמות והולכות ביחס בתהליכים של הגאולה, איך הדברים הללו נבנים. הנה הוא פה מציין, הנה הגענו דרך כל קורבונותינו המרובים והנוראים שבארץ ושבגולה, עם כל הניסים הנפלאות שנתגלו במערכותינו הצבאיות והמדיניות, אל פרק זמננו זה ואל קיום מצוותנו זה. אמנם נס הניסים ופלא הפלאות, היסוד והשורש של כל אלה אשר הראנו השם, הלא הוא עניינו של היום הזה, הכרזת ההחלטה, כי קמה ותהי מדינת ישראל, כי התחילה קמה וגם ניצבה, עצמאות שליטתנו על ארץ אבותינו מורשת נחלתנו. כלומר, הגאולה כבר מתקדמת, התהליכים השמיימיים כבר התחילו הרבה יותר מוקדם. אנחנו יכולים להסתכל על כל סיבוב הסיבות, יש כל הזמן תהליכים שמבחוץ פנימה, בד בבד עם מה שהעולם יוצא מחשקת ימי הביניים, מתחילה להיות לאט לאט שליטה יותר נורמטיבית בארץ ישראל, באופן שמאפשר פה איזשהו מחיה, מתחילים מיד לבנות יותר מקומות אחיזה יהודיים בארץ ישראל. היה פרק זמן מופלא, זמנו של הבית יוסף והארי הקדוש, שממש עמודי התווך של עולם התורה בעולם כולו היה בארץ ישראל. זה לא המשיך באותה מדרגה זמן רב, אבל מאז בעצם היה לדבר הזה המשך במידת מה, ופני העולם בהדרגה התחילו לקבל צבעיון שיש בכלל אפשרות לארגן מציאות כזאת שעם יכול לחזור לעצמו. עם ישראל מתארגן, מתחילות תנועות מאוד 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 בצורה חזיונית בהתחלה, תלמידי הגר"א, תלמידי הבעל שם טוב, העולים מארצות המזרח מתחילים להתקבץ בכל מיני, היישוב היהודי בארץ ישראל מתחיל להתרקם, מתחיל לצמוח לאט לאט לאט, הדברים הללו צומחים לאט. בשמיים כבר הוכרז, הפנים שכל העולם מכוונות לארץ ישראל. הרב זצ"ל מסביר באורות המלחמה, חלק גדול ממשמעות שתי המלחמות העולמיות האחרונות, למעשה בעצם לפתוח את השערים בפני ההכרה העולמית בנחיצות וההכרח במה שבסופו של דבר עם הקודש יגיע לארצו. זה לא מובן עד כמה הדבר, התופעה הזאת היא באמת הפכה להיות מרכזית. זה נראה כאילו שולי, אבל בעצם נכנס לו כאילו עם ישראל בתווך. מלחמת העולם הראשונה בכלל לא הייתה קשורה לעם ישראל. מעצמות עולמיות ענקיות התגוששו זו בזו מספר שנים, עשרות מיליוני קורבנות, אבל העולם השוטט דם שירגיש צורך לעשות סדר יותר טהור בעולם, את בגולת הכותרת של כאילו השאיפה המוסרית הכי צודקת, זה היה בעצם לקחת את עם ישראל, עם התנך לארץ התנך. זה מין הברקה כזאת שהייתה לה הסכמה, הייתה לה הסכמה, פתאום עם המבוזה והשסוי, ופתאום העולם מבין שזה יכול להיות תיקון כזה לכל השפיכות דמים וכל הריקבון המוסרי שאפיין את כל השנות מלחמה האלה. בעצם היה סיומת או מרכז של תקופה של קולוניאליזם, והעמים שולטים בעמים אחרים, וגאוות הממון שנותנת שררה, וכאילו מובן מאליו שעם חזק יכול לכבוש חצי עולם ולרדות בעמים באסיה, באפריקה, ולקחת את ממונם. עולם מבין שזה לא מוסרי, אבל השפיץ של התיקון זה להחזיר את העם הזך יותר לארץ ישראל. אחרי זה המלחמה השנייה הנוראה, כאילו בלי קשר, אבל ודאי שיש לזה קשר, שיחד עם השאיפות האכזריות והשיגוניות של אותו שליט נאצי, גם עניינו של עם ישראל, וכאן היה עוד יותר מובן מאליו, בצד הקשה יותר בהרבה שאנחנו חשנו בו, העולם כולו חש, שכאן כרגע זה כבר מוכרח, למעשה גם גמר את אותו מעקב שצמח פה, המנדט הבריטי, שאפשר לומר שזה מה שלא אפשר מכל הלחצים הכלליים לדבר הזה להימשך. אבל כל זה עוד לא היה כל כך פשוט, שזה יתורגם למה שעם ישראל יקים לו פה מדינה. לא חסרים שונאי ישראל, לא חסרים מעכבים. אתם יודעים שמלחמת השחרור, הספינות הבריטיות שלקחו את חיילי המנדט מן הארץ, עגנו 15 קילומטר מחופי הארץ, סמוך למים הטריטוריאליים, היו בטוחים שתוך כמה ימים יזמינו אותם חזרה. משום שהבריטים נתנו את כל המצודות, את כל מוקדי, את כל המקומות שאפשר לשלוט בהם, נתנו אותם לערבים. חוץ מהיתרון המספרי, היה לערבים גם את מה שהשאירו להם הבריטים, והבריטים חשבו שאת מה שיזמינו אותם, עם ישראל יזמינו אותם חזרה, אנחנו לא מסתדרים בלעדיכם. ועם ישראל 2000 שנה ויותר לא הסתדר בלי אומות העולם. אפילו שליטי בית חשמונה הזמינו את הרומאים, לא מסתדרים בלי הגויים. ופתאום אותם כמה מאות אלפים פה, שכמעט אף אחד לא היה אוחז נשק, צריך להבין, לא, מאות אלפי יהודים זה לא מאות אלפי חיילים, אף אחד לא ידע לראות, חוץ מ... הרי אימוני נשק זה היה דבר שזה בלתי לגלי, כן, להתאמן זה היה צריך להיות באיזשהו, באחווה. כמה אלפי לוחמים היו באמת לוחמים? אפשר גם כן, מה היה הנשק שלהם? לפעמים היה רובה אחד לכל כמה וכמה חיילים, אבל לא מדבר על נשק יותר כבד, הם בערך הסדר, ומיושן, וכל מיני דברים שליקטו כמו קבצנות מכל מיני מדינות איכשהו, והעבירו בחשאי, ומזה הדפנו את כל האויבים, הקמנו פה במדינה, בזקיפות קומה. המהלך הזה לא יכול היה להיות בלי איזושהי התעוררות נשמתית עצומה, שהיא סבבה את ההבנה שהכל הוא להיות או לא להיות, ולהיות או לא להיות היה באותו מובן מקימים מדינה או שלא מקימים מדינה, פירושו של דבר הכל הופך להיות שלנו, אנחנו שולטים, אנחנו מחליטים, הכל מתחיל מאיתנו, או שאנחנו ממשיכים בעצם בגלגול כזה או אחר את צורת הגלות. והדברים הללו, כמה שזה נראה מאוד, מאוד מקרי כזה, באיזה מוזיאון בתל אביב, ערב שבת קודש, ככה עושים שם איזה טקס מאולתר, כל אחד שקצת מכיר כמה הדברים הללו היו מאולתריים, אז זה נראה כאילו, אבל בעצם זאת הייתה הנקודה שבה היה חיבור בין הצד הנשמתי הגדול שכבר מתקדם והולך, לבין האחיזה של הדברים במציאות. ומכאן ועד היום, למעשה, כל הדברים זורמים באופן הזה. פה הרב ציודה מסביר שהאופי של הניסים שאנחנו מודים להם במלחמת השחרור, זה סוג ניסים שזה הולך ביחד, רצף, נשמה, רוח, נפש, אפשר לקרוא לזה כך. ויש לזה זכר בסוגיה במציע. אתם רואים פה, היום הדקה גרים. אומץ הגבורה ועוז הרוח הזה שאנשי ציבוריותנו, שנתכנסו ביום ה' באייר, בבית המשכיות בתל אביב, כן, מוזיאון תל אביב, הודיעו אל מרחבי העולם כולו וממשלותיו, כי יש מדינת ישראל, ואלה סברו וקיבלו ברצון ובחיוב, וכגל של אגוזים המשיכו לסדר הכרה, התקרבות ויחסים, אחד הוא עם רוח הגבורה הנשגבה של גיבורי צבאותינו, קדושינו לכל פלגותיהם, מוסרי נפשותיהם התאורות על קדושת השם מארצו ועמו ותורתו, אחד הוא מתוך המקור האחד, של עוזר ישראל בגבורה ואותרו בתפארה. מביא כאן אחר כך דוגמה. הגמרא בא מציע קופבר. כי הצלה אתה רואה את הצון מן הזאב ומן הארי, חשובה היא בתור נס, כמו גם מה שנאמר בדוד שיקה את הארי ואת הדוב להצלת צונו. מבואר בתוספות שם, כי זהו ברוח הגבורה והדעת להילחם, שבא עליו במצבו זה. רוח הגבורה והדעת להילחם. תוספות מבינים שם שלא מדובר בנס על טבעי גמור, אלא הסוג הזה של הנס, רוח הגבורה והדעתי לכם, פירושו של דבר איזושהי השראה ששכנה על דוד המלך מתוך קדושתו ומתוך צדקות הדבר והדבקות במטרה, זה נסך בו כוחות שהם לא מצויים בדרך כלל. לא נס גמור, לא דבר שהוא לגמרי לא יכול להיות מוסבר, אבל הצירוף הזה הוא קיים. כלומר, יש איזושהי הערת נשמה שהיא פתאום מצמיחה כוחות ממקום שבדרך השגרה לא ניתן לאסוף אותם. זה שייך אפילו באדם הפרטי, קל וחומר, וזה שייך בעם ישראל, שהוא עם עולם, עם אלוקי, שוודאי שאם עם ישראל הרגיש ככה בחושו הכללי שפה זה שעת השעות, זה הוליד כוחות ותושייה צבאית ואומץ ושמחה ללכת למסור את הכל ולעשות את הכל עד הסוף. זה הכל שייך לאמת המוחלטת שהתבררה שם. זו הסוגיה, ולכן באמת כל הניסים שהיו במלחמת השחרור, הם סובבים את הנקודה האלוקית שהיא נסתרת ושהיא גלויה. הנקודה שפה הקדוש ברוך הוא מחזיר שכינתו לציון. ודווקא בגלל זה יש פה חיבור מצד אחד מלכי הגאולה אז וגם היום. הם עדיין בעיקרם פנימיים, עדיין מוכרחים לומר את מה שהרב זצ"ל אומר בסעיף המפורסם באורות התחייה, שאופייה של הגאולה, אורות התחייה ל"ב, אופייה של הגאולה הבאה לפנינו שראשית צעדיה היינו חשים ומרגישים הוא בתוכיותה של כנסת ישראל. עיקר הגאולה זה בפנים. הארץ אינה, האומה אינה מכרת עדיין את עומק האישות העליונה שהיא כל יסוד תקומתה. עיניה לארץ ולשמיים עדנה לא תביט. היא אינה שווה עדיין אל אישה הראשון בפועל. עדיין עד היום, עשרות, אולי 100 שנה יותר מאוחר ממה שהרב כתב את הדברים הללו, עדיין נכון לומר שעיקר התהליכים הם תהליכים אלוקיים. לא הרב ציודה מזכיר גם הוא כאן שהקדוש ברוך הוא מחזיר אותנו לארצו. הגאולה תבוא ממעשה אלוקי. מצד אחד הגאולה היא מעשה אלוקי. אבל המעשה האלוקי הזה הוא לא מעשה אלוקי מנותק מן המציאות. הדברים לובשים כל הזמן את הלבוש המציאותי, אבל הלבוש המציאותי צועד הרבה יותר לאט. היא מאבדת את חייה בכוחותיה הנמצאים בשורשי נשמתה. האומה בונה את הדברים מלמטה. גם היום נכון לומר את מה שהרב כותב בזרעונים, נשמת הלאומיות וגופה, הרב אומר, הפסק מוכרח להיות בתוכן האידיאל המופשט של מגמת הכל, בין המתגלה ממנו בהוויה בפועל, בין המשמעות של כל הגאולה בין הצעדים המעשיים החיצוניים שאותם אנחנו רואים. הצעדים המעשיים החיצוניים לכאורה לא מבליטים את המשמעות הקדושה האלוקית שבעצם מתייסדת על ידם, שעם ישראל חוזר לצבעו ולמלוא חיותו. מוכרח להיות הפסק, מוכרח להיות שהבנייה הארצית תהיה בכוחות ארציים. זה בעצמו חלק מאמת אלוקית כל כך טוטלית וכוללת, שהיא מוכרחה להיות משמעותית גם במציאות הארצית, אבל תמונת הכל נמצאת רק במבט האלוקי. רק במבט האלוקי ניתן להבין איך מה שהעולם מתחילת היווסדו ועד עתה, בעצם בתהליכים הללו העולם בונה את מגמתו האחריתית, את הגאולה השלמה שלו, את ביאת המשיח. התמונה השלמה של כל מה שצריך להיבנות כדי להכשיר את זה, היא ודאי נמצאת רק בעיניים האלוקיות. אבל דווקא בגלל שזה כל כך שלם, כל ההכשרים של זה הם מחויבים בהתאם לאותה אמת אלוקית. ההכשרים מוכרחים להיות גשמיים יותר, בתוך זה בד בבד נבנית והולכת הראייה הנשמתית הכללית העמוקה. זה עד היום נכון. יחד עם זה, מוכרחים לומר, אני פעם אמרתי ביום עצמאות מסוים, בדרך רמז, שעם ישראל נתן שלושה שמות למלחמת השחרור. מלחמת השחרור, מלחמת העצמאות, מלחמת הקומיות. סתם, שמות יפים כולם. אולי אפשר לומר שאנחנו, שיש כאן שלוש דרגות, אפשר להתייחס לתקופות שעברו מאז ועד היום, שבאמת עם ישראל עולה בסולם של המדרגות. המימד הראשון הוא השחרור. הצד הבסיסי, הצד הבסיסי, הושג מלחמת השחרור. עם ישראל הקים לו מדינה, לא היה בה יותר מדי, גם לא היה ברור שהיא תזכה להחזיק מעמד. כל עד מלחמת ששת הימים, כל מה שמכונה היה מדינת ישראל המשיך להיות מאוים בצבאות סובבים מאוד חזקים ובהתגרויות בלתי פוסקות. וערב מלחמת ששת הימים הייתה הרגשה שהקיום שלנו בסופו של דבר בסכנה אמיתית. ואפשר לומר, אחרי מלחמת ששת הימים באמת ניתן לכנות את המדרגה יותר עצמאות. נכון, היה רגע מאוד לא פשוט, מלחמת יום הכיפורים. זה היה תזמון כזה של הפתעה ושל אבל זה לא היה פרופורציונלי. באמת עם ישראל היה כבר בעל כוח, גם אז הכל ניסים. ומאז מלחמת יום הכיפורים עד היום, 40 שנה, הייתי קורא לזה קוממיות. קוממיות זה שתי קומות, קומה גשמית, קומה רוחנית. מאז ועד היום הסוגיה שלאט לאט כל המערכת המדינית בעם ישראל דנה ועוסקת בה, בעצם זה מה אנחנו. מהי המשמעות העמוקה של המדינה הזאת שזכינו לה, והיא מתעצמת והולכת. והסוגיה הזאת היא כל הזמן קשורה בגורלם של אותם חלקי ארץ יותר פנימיים, יהודה ושומרון, שאנחנו אוחזים אותם והם בצורה מופלאה גדלים הולכים. והבירור הזה הוא בירור מאוד עמוק, הוא בירור שלמעשה יותר ממה שקדם מוכרח להחזיר את הסוגיה אל השורש האלוקי. כל אחד מבין, כמו שבאמת יותר ויותר רואים, שאין כאילו לתת מענה, אי אפשר להסביר את כל המציאות שמתרקמת כאן בלי להסביר שאנחנו נמצאים פה בסדר אלוקי, והסדר הזה הוא יותר מוצק ויותר עמוק מכל ההכרחים הסובבים, והאירועים שמתרחשים והולכים וסובבים הם בעצם מסכת בירורים שבתוכה עם ישראל בעצם לומד להבין את המשמעות הגדולה שמה שזכינו לכל זה במלחמת השחרור. אני חושב שכאן דווקא במקום הזה בתל אנחנו נמצאים כאן בלב של עשייה מאוד מאוד חיובית שמחברת תורה עם הארץ. פה אנחנו יכולים למעשה לקבל את המשקפיים הנכונות להבין מהו החסד האלוקי הגדול שנעשה לנו פה ועדיין ממשיך ונעשה, ולהפנים את זה ולהקרין את זה גם לעם ישראל כולו. זה בעצם השליחות מהתודעה שיום העצמאות זה מעשה המחויבות הזאת להביא את עם ישראל כולו למלוא ההכרה האמיתית היסודית הזאת שלמדנו פה במאמרים האלה.